שקודם המיטה נתווסף באדם הרוח ואחר כך מת והולך ממנו הרוח. חז"ל מתארים בזוהר הקדוש ובעוד ספרים איך בן אדם מת, כביכול איך זה מתנהל מבחינה רוחנית. יורד אליו אור גדול, ואז האור הזה מסתלק למעלה, והחיות שיש באדם מתגעגעת להתמזג באותו אור עליון. וזה מולבש במילים של דוד המלך, תוסף רוחם, כביכול, בן אדם לפני שהוא מת הוא מקבל תוספת חיוניות גדולה, אבל החיוניות הזו אחר יגבעון, זאת אומרת, היא מסתלקת והיא לוקחת איתה את המעט חיות שעוד נותרה באדם עצמו. אז אומר רבי נחמן שוב, כמו שקודם מיתה נתווסף באדם הרוח ואחר כך מת והולך ממנו הרוח, כן, הכוונה היא באותו אופן, כשנאנח נתווסף בו האבל ואחר כך נפסק מן האבל, היינו שמתיר את עצמו מקו האבל הטומאה ומקשר עצמו לקו האבל הטהור ומקבל אבל וחיות מאבל הטהור. רבי נחמן ממש מדבר פה על טכניקה של להנח, גם בדרך כלל שאנחנו נאנחים באופן ספונטני, בלי כל ההנחיות הללו, זה לקיחת אוויר יותר מהרגיל, וגם החזרתו, הוצאתו בקול גדול הוא באריכות. אז הוא אומר, יש בזה משהו כמו של מיני מוות, ואז הנשימה הבאה זה כבר נולדתי מחדש. אם נפנים את הכתוב בו, זה אומר שבעוד אילו דקות נוכל לשיר היום יום הולדת. נוכל לצאת למסעדה, נוכל להביא בלונים, ומחר גם כן. עכשיו, אם נותנים בזה אמון, ופעמים אנחנו רוצים תוצאות מהתרגול שיהיו חזקות, מובהקות, ובעצם רבי נחמן מציע לנו לתת אמון בנאמר, שעל ידי, אני חוזר למילים מראשית הטקסט, תדע שבהנחה שנאנח עושה את עצמו בריאה חדשה. נמצא שעל ידי הנחה מתיר את עצמו מהשורש ומקשר את עצמו לשורש הקדושה. נמצא שמקבל חיות חדש וגם הגוף נעשה חדש. כמו רבותינו זה על הנחה שעוברת כל גופו של אדם, נמצא שנעשה גוף חדש. עכשיו אפשר לראות את זה כמטאפורה. אפשר לתת אמון. לתת אמון במה? שאני אדם חדש. לא פשוט להיות אדם חדש. מצד שני, אפילו לכמה רגעים ללכת עם זה. המסר העיקרי שהיה לי מהביקור הזה עכשיו של הרב בזנסון, אמר לי, תדע לך, הנשימה זה עניין גדול מאוד. מיוחד לחקור אותו מתוך מקורות הקדושה ומתוך אבינו נחמן. הוא אומר שבן אדם גם יודע את צד הנשימה, הוא מדבר פחות. הרבה פעמים הזכרתי פה את העניין של תוכנית 12 הצעדים שאני לומד פסיכותרפיה איתה, והזכרנו מיני שימושים שבן אדם מתמכר עליהם בשבילו להרגיש. המפורסמים שבהם זה אלכוהול, מיני משני תודעה, אוכל, יש פורנוגרפיה, יש הימורים, הדברים ידועים. היום הוא אמר לי שיש גם כן, גם דיבור מיותר לסוג של שימוש, אבל ננסה את זה בצורת שאלה. האם יש מי שמכיר את החוויה הזאת שכשישנה ריקנות בנפש, אני מנסה למלא אותה על ידי דיבור סרק, אני פשוט מחפש למי להתקשר ולדבר איתו ולמלא את החלל. מי מכיר את זה שינענע בראשו? כל מי שלא נענה יכול בכל זאת לנצל את ההזדמנות לתרגול קצת. עכשיו זה גם שימוש, אמנם לא במובן החמור, החריף, אבל הוא רצה להגיד לי, הוא אמר שאם אתה יושב עם החבר אתה יכול לשבת איתו ולנשום ולהרגיש התמלאות בבצבתא דרך הנשימה. המתקדמים יכולים גם להתקשר למישהו, אחי, מה בא לך לנשום כמה דקות ביחד? מה אתה אומר?
אולי
הוא יזרוק אותך מכל ה... אולי גם לא. הוא יגיד, הייתי אומר שדבר נפלא, כל נשימה, בוא ניפגש בשביל לנשום יחד. אני רוצה להגיד לי שזה כביכול הדרך היותר יעילה להימנע מלשון הרע. כי הרבה פעמים להבין מה עושה הלשון הרע אצל האדם. לשון הרע זה לא פגם לשם פגם. זה פגם לשם איזו התמלאות. כביכול בן אדם, גם לרחל על מישהו זה סוג של כוח, זה סוג של אנרגיה. לגלות סוד של אחר זה סוג של כוח. כוח מדומה אומנם. זה בעניין הנשימה. זה בעניין ההנחה. וראינו קצת בדיבור שלו, שכשבן אדם נהנח, הוא מתחדש. והוא אפילו טרח להדגיש רבי נחמן, שבן אדם נעשה גוף חדש. ככה בעצם הופיע עכשיו. השיטה שבה אני לומד טקסטים של רבי נחמן, אם אני פוגש משפטים או מילים שלא מדברות אליי, לעת עתה, או שאני לא מבין אותם, אני קורא סלקטיבית, זאת אומרת, אני מזמין אותך גם כן ככה לקרוא את כתבי רבי נחמן, זה לא נועד לחפף, זה נועד כי אם אני לא קורא קריאה סלקטיבית, אז הרבה פעמים אני אומר, אני דוחה את הטקסט הזה לגמרי, אין לי מה ללמוד ממנו, עם כל המושגים הלא מובנים. אבל אם אני מקבל אישור לקרוא קריאה סלקטיבית, זאת אומרת, את המשפטים שמדברים אליי, אז אני מפיג בהם תועלת, וכעבור זמן אני מגלה שיש לי, אני מכיר, עוד משפטים מדברים אליי. זה הצעה שאני מפעם לפעם אזכיר בו, והיא רבה תועלת. אז גם מפה, עכשיו אני קורא לכם רק את המשפטים, מה שנקרא לאכול מהעוגה, רק את הסוכריות שלי. מי שרוצה לשוב לשם יתברך, בוודאי צריך לעשות עצמו בריאה חדשה. ותדע שבהנחה שנאנח, עושה את עצמו בריאה חדשה. עכשיו הוא קצת מסביר את זה, ושוב אני קורא את המשפט הבא. ובכן יעשה כך, יענח, והנחה הוא, שמעריך אבל בביאתו וביציאתו, הוא ממשיך האבל בהוספה, וזהי ההוספה, כמו תוסף רוחם מגבר. ואני מדלג עוד קצת, נמצא שמקבל חיות חדש, וגם הגוף נעשה חדש. זהו, עד כאן. עכשיו, כשדיברנו על הגוף החדש, העניין הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה על המושג משפט. הזכרנו את זה באחד השיעורים לאחרונה, שרבי נחמן מדבר על כך שמי שרוצה להינצל מהפחדים, או מי שרוצה להשתחרר מהירות הנפולות, אז הוא אומר שישפוט את עצמו על כל מה שהוא עושה. אז כשקוראים את הטקסט הזה בפשטות, אז מסתבר שלשפוט את עצמו זה בעצם סוג של חשבון נפש. לראות את הליכותיי ומעשיי, ולזהות מה מהם שאינו כראוי, ולהשתחרר ממנו. אני מסתבר שרבי נחמן מעריך, רבי נתן אומר שיש שלושה היבטים שבהם אפשר לתרגל את המשפט העצמי. יש משפט שזה בבתי משפט לעשות דין יושר. יש משפט שבן אדם שופט את עצמו לראות אם הוא נוהג כשורה. יש משפט שזה לדון את חברו לקו זכות. זה גם סוג של לעשות משפט. ויש משפט שזה... שלא לאחר, לא לערער אחר משפטיו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, של לשפוט את עצמי אם אני נותן אמון בהנהגתו בי. אז אלו שלושת היבטי המשפט שעל ידם בעצם אומר זה המפתח לתיקון הפחדים והעירות נפולות כפי שהרחבנו בעבר. רק שמה שהזכרנו את זה מתוך ליקוטי מורן קופנו דלת, עיקר העצה הייתה שלשפוט את עצמו כביכול בבחינה של חשבון נפש. ועכשיו הזכרנו שיש גם חשבון נפש, גם לראות איפה נידן את הזולת, במילים אחרות תיקון המשפט זה לדון אותו לקו זכות, ולא לראה אחר משפטיו של הקדוש ברוך הוא. ואני קורא את זה מתוך ליקוטי הלכות, הלכות ראש חודש הלכה הבאה. נמצא שבספירת העומר ממשיכים כל התיקונים, אבל גם צריכים להמשיך בחינת תיקון המשפט. עכשיו הוא מסביר. ובעניין גם המשפט צריכים לדבר הרבה. כי אדוננו, מורנו ורבנו זל דיבר בקודשו בדרך כלל, שפגם המשפט הוא על ידי דיינים שמעוותים המשפט. המושג הקלאסי של משפט זה בתי דין או בתי משפט, ועיוות המשפט זה בעצם דיין שלא משקיע לברר את האמת, או שחלילה לוקח שוחד. זה הבסיס של המושג תיקון המשפט. אבל בוודאי גם כל אדם צריך להיזהר שלא לפגום במשפט, אף על פי שאינו דיין או שופט. כי מאוד צריכים להיזהר בתיקון המשפט בכמה בחינות. האחד, שלא להוות המשפט נגד חברו במסע ומתן. דיינו שלא לרמון. שלא ייגע בממון חברו בעוולה שלא במשפט. ממון שלא מגיע לו. כי בוודאי כשעושה איזה עוולה והטעה נגד חברו, באיזה אופן שיהיה הוא פוגם במשפט. כי רוצה לקח ממון חברו שלא במשפט. מבחינת עושה עושר ולא במשפט. וכתיב לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. כמו שאמרו רבותינו זכרונה לברכה, מלמד שכל המשקר במידות, משקר במידות הכוונה היא שהמשקל אצלו לא מקויל, כאילו מקלקל את הדין. על כן צריך כל אדם להיזהר מאוד לעשות מסע ומתן באמונה. ולהיזהר שלא להיגע בממון חברו חס ושלום שלא במשפט. זה עניין אחד. מה העניין השני? גם צריכים להיזהר שלא לשפוט ולדון את חברו לקו חובה. מה זה בעצם לדון לקו חובה? המושג הזה קו חובה. מה זה הקו? למה לא מזלג חובה? מה זה? אגב, זה מסוג הבדיחות התפילות שאני פעם אומר, למה לקו חובה ולא למזלג חובה. אז היות ואנחנו בקטגוריה של הבדיחות האלה, נזכרתי בבדיחה שהבן שלי סיפר.
את הבן שלך הרבה סופר.
כן, יש לו עיתון ילדים כזה שהוא קבוע, מתדלק אותי. מה עושה עכבר שרוצה לעזור בתשובה? מחפש מחילה. יופי. אני לא יודע אם הבדיחות האלה מקבלות עוד, יש עוד מקום שהן מקבלות כל כך הרבה תשומת לב. יש איזה סוג של אומץ להביא אותם במיקרופון בשידור חי. בטלוויזיה מפטרים על זה. מאידך, אם רבנו לימד אותנו לסמוך בכל נקודה טובה של השיח חיובי, אז עם כל מחשבה שאולי זה מצחיק, זה כבר לדון לקו זכות. אז מה זה הקף? אז זה בעצם המוזניים העתיקות, שאיך בעצם כל משקל הוא קשור במוזניים. אז גם שיש תיאור שבאים לשקול את, את האישיות שמולנו, אז זה תיאור קצת ציורי, תיאור קצת ילדותי, שיש זכויות ויש חובות, ואז אני בדרך כלל השיפוטיות שלנו נוטה יותר לחובה, ואז אנחנו בעצם מסמנים את כל האדם באופן שלילי, את כל האישיות של העומד מולנו. אז לדון לקו זכות זה אומר שבסופו של דבר, המסקנה או השורה התחתונה או מה שיקבע זה ההסתכלות החיובית. זה לראות בו זכות. ולראות בו זכות זה בעצם עניין יצירתי. לדון לקו זכות, עכשיו זה לא רק לדון לקו זכות, אלא גם לתת משקל לחיוב. המילה פה משקל היא מאוד מתאימה, היא מאוד שייכת לעניין הזה. לתת לה עוד יותר משמעות. אז זה ההיבט השני של תיקון המשפט. שלא לשפוט ולדון את חברו לכף חובה. שגם זה הוא בחינת וגם המשפט. כמובן בדבריו זה. שכשיושב לדבר בחברו, כאילו רוצה לעשות יום הדין לשפוט את חברו, וצריך להיזהר בזה מאוד שלא להביא את המשפט. כי המשפט לאלוקים. אבל האדם אסור לדון ולשפוט את חברו. כי אל תדון את חברך עד שתגיע למקום. ואם אתה כבר מוכר לדון אותו, אז זה לדון מקס. וכדאי לדעת שבדרך כלל שבן אדם דן את הזולת בכף חובה, הוא בעצם, לא רק שהוא דן את עצמו, זה סוג של השלכה של הצורה שבה הוא מסתכל על עצמו בקפדנות, אז את הקפדנות הזו הוא משליר גם על הזולת. זאת אומרת שהיכולת לדון את חברו לכף זכות, היא יכולה לבוא כתוצאה מזה שאני עושה שינוי פנימי, שאני פחות קפדן עם עצמי. יודע לקבל את השגיאות, יודע לקבל את הטעות, ולבחור מחדש וטוב, כי מטבענו אנחנו באמת רוצים לעשות טוב. ואחרי שהוא נתן את שתי הדוגמאות הללו, גם את הדוגמה של לא תעשו עוול במשפט, שכוונה זה במערכת המשפט, או במסע ומתן, אחרי זה הוא דיבר על ההיבט השני, שזה לדון את חברך לקו זכות. ועכשיו הגיע העניין השלישי, ועיקר תיקון המשפט בכל אדם, הוא להיזהר מאוד מאוד שלא לערער אחר משפטיו של הקדוש ברוך הוא. לידע ולהאמין תמיד, כי צדיק השם וישר במשפטיו. וכל מה שעובר עליו, הכל לטובתו. כי מי שמערך חס ושלום ערעור על משפטיו ודרכיו יתברך, זה עיקר גם המשפט. עכשיו זה כבר אתגר הרבה יותר רציני. בעצם לתת אמון בדרכי השם הנעלמים בחיי. ואני מדלג קצת ומגיע אל סוף הקטע, הוא אומר, על כן, צריך כל החפץ באמת לחוס על עצמו, שיזהר מאוד מלומר כדברים האלו, זה דברים שדילגתי עליהם, הוא בעיקר אומר אילו. אני מקווה שלכל אחד מכם יש אילו. אילו הייתי... אני רוצה להוסיף דוגמה.
מה היה עדיף שלא יהיה
אילו? לא, הוא רוצה להגיד שעל זה צריך לעשות תשובה על דיבורי אילו. מה בעצם אומר? אילו היה כך, אז הייתי... אני מודה לך רבינו שלום, הייתי עובד איתך, הייתי נותן. קשה לקבל את הדיבור הזה, אבל... פה הוא אומר, על כן צריך כל החפץ באמת לחוס על עצמו. יש פה שתי קריטריונים שדרכם מקבלים כרטיס כניסה. א', זה החפץ באמת, ב', שהוא רוצה לחוס על עצמו. יזהר מאוד מלומר דברים כאלה, רק ידע ויאמין, שבחירתו תלויה דייקה באופן זה ששם יתברך מתנהג עמו. ויאמין שהכל לטובתו. ויהיה רגיל לומר, כל מה דאבד רחמנה לטב האביב. אני רוצה להגיד את זה עכשיו ביחד את המילים הללו, כתוב יהיה רגיל לומר. כל מה דאבד רחמנא לטבא. אתם אומרים לעברית? כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה. עכשיו הוא אומר, ובוודאי יש דרך שדי כעל ידי זה הדחקות והאיסורים והבלבולים יתקרב לשם יתברך. לפעמים בן אדם אומר, אם לא היה לו את האיסורים ואת הבלבולים, מצבו היה יותר טוב. עכשיו הוא אומר, ובוודאי יש דרך שדי כעל ידי זה. אני שואל עם המילים הללו, כי כל מילה פה היא פנינה, דחקות ואיסורים ובלבולים יתקרב לשם יתברך. זה לא אומר שזה הסיבה העיקרית, הוא רק אומר שזה אופציה. ואם קשה לו לקבל ולסבול היסורים והדחקות, יצעק ויתפלל לשם יתברך שיושיעו ויעזרו. ובזה בעצמו יתקרב לשם יתברך ויעבדו. זאת אומרת, הכאב שמביא אותך לתפילה זה עצמו סוג של התקרבות. הוא על פרו יקריב, שהוא קרב שם בני ישראל. אז בעצם לקחת את הכאב ולעשות אותו לתקשורת. השם יתברך מתהווה לתפילתם של ישראל, וכמו שכתוב, הוא קראינו ביום צרה, אחלצך ותכבדני. כי אין שום עצה ותחבולה נגד כל הצרות וההרפתקאות ודחקות ותרדת הפרנסה העוברים על כל האדם וכל עת ועד. כי אם ליצור וליזור, ולהתחנן לפני השם יתברך ולבכות לפניו כתינוק הבוכה לפני אביו שימלא מחסורו. עכשיו, זה לא שרבי נתן שולל לדרך העשייה. הוא בעצם אומר, עבודה עם הכאב זה להביע אותו. שהכאב ייצור תקשורת. אחרי זה בנפרד אפשר לשאול, איזה פעולה אני יכול לעשות? או כשילך בדרך זה ירוויח תמיד הרבה רווח האמיתי והנצחי, כי על פי רוב יפעל בבקשתו הרבה. השם יתברך שומע תפילת כל פה. כמו שכתוב, קרוב השם לכל קורא. ואפילו אם לפעמים חס ושלום לא יתקבל תפילתו, כי זימנין דשמע וזימנין דלא שמע, לפעמים השם שומע אותו, לפעמים לא, על כל פנים ירוויח שקירב עצמו לשם יתברך על ידי זה. כי אין שום דבר. שיקרב, ידבק את האדם להשם יתברך כמו התפילה, שעיקר התחברות ודבקות של ישראל להשם יתברך. אבל זה שאומר האדם, אם היה כך, הייתי וכולי, אין זה יצא כלל, והוא פוגע עם הרבה מבחינת גר המשפט. כי כל אחד צריך לברך, לבקש ממקום שהוא שם את השם יתברך, כמו שכתוב, וביקשתם משם את השם הלוקח, או מצאת משם, די כאן. ממקום שאתה שם. מכל מה שעובר עליך. וכמובן בשם של אבא השם. אז זה הביטוי משם. אז בואו נעשה חזרה על שלושת ענייני המשפט. עניין ראשון, זה המשפט במובן לא לעשות עוול במשפט או במסע ומתן. ועניין שני זה למשפט זה לדון כברכה לכף זכות. והעניין השלישי זה לא לרעך מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ולפעמים לראות בזה שזה זה שני היבטים, יש לשאול את עצמי מה אני יכול לעשות בהיבט המעשי והעניין הזה של לקחת את מה שעובר אליו ולעשות מזה תפילה. הוא קורא לתפילה שזה בעצמו התחברות. בבקשה.
מה ההבדל בין הבכי שהוא מקור כוח לבין בכי שהוא רחמים עצמיים?
אני חושב שבמקום המילה מה והסימן שאלה בסוף, אז נשתמש במשפט שלך שיש הבדל בין בכי שהוא מקור כוח ובין בכי שהוא רחמים עצמיים. בכי שהוא מקור כוח זה יוצר געגוע, כיסופים, התחברות הקדוש ברוך הוא, ובכי שהוא רחמים עצמיים הוא גורם לך לשקוע במצב. בבכי של רחמים עצמיים יש שאלה למה עשו לי את זה, ובבכי של געגוע לשם הוא שואל מה אני צריך לעשות עכשיו, מה אני או איך אני יוצא מכאן, איזה פעולות
או איזה... הבדל בין משהו אקטיבי שאתה רוצה לעשות למשהו פסיבי שאתה
רואה. בסופו של דבר, הרעיון הוא כזה. הרעיון הוא שבן אדם ראוי לו לפעול בכל דרך אפשרית, על פי התורה והיושר, לשפר את מצבו. במקומות שזה לא, זאת אומרת שזה לא מצליח, שאני חסר ממול זה, לראות בזה את השגחת השם. יש סיפור, קראתי ב... על יהודי שמאוד אהב את מצוות מלווה מלכה. הוא כל כך היה מעדר בה, שהוא היה גם דואג שזה לא יהיה רק שאריות מארוחת שבת, אלא היה מבשל מזון טרי לסעודת מלווה מלכה. זה נחשב להידור הכי, הכי נפלא, שבת המלכה. במוצאי שבת אחד הוא רואה שנגמר לו מלאי העצים, ואין שום דרך לרשל, ואז הוא מסתכל. והיה שם בחוץ בית עבודה זרה, בכפר איפה שהוא היה, זה. והיה שם איזשהו פסל מעץ, והוא לקח את זה, היה שעת לילה מאוחרת. ובישל את האוכל שלו, ובמעט עצים שנשארו, הוא שם את זה במחסן עצים. בבוקר עשו חיפוש שם באזור, מי עשה את זה, ומצאו את השאריות עצים אצלו, והביאו אותו שם לבישוף של האחראי על האזור, ודנו אותו, או שהוא יתנצר ויקבל את חייו במתנה, או שיחתכו אותו שתי וערב. והוא קיבל על עצמו, הוא העדיף למות, על פני לעזוב את דת אבותיו, ואכן הוציא אותו להורג. היה שם צדיק באותו אזור שהוא תמה בליבו, איך אותו אדם שכל כך היה מהדר ומצאת מלווה מלכה, על העניין הזה שככה התגלגל מזה, הוצא אותו להורג. אז הוא בלילה בא אליו בחלום, אותו יהודי שידר במצאת מלווה מלכה, ואמר לו שהוא בלגול של מנשה מלך ישראל. מנשה מלך ישראל זה הבן של חזקיהו המלך, שהוא הכניס צלם לבית המקדש, לקודש הקודשים. כלומר שהתיקון שלו היה לבוא עוד פעם בעולם הזה, וכמו שבפעם הקודמת הוא בעצם חי בשביל העבודה זרה, אז התיקון שלו היה בעצם למסור הזדמנות, למסור את חייו על העניין הזה. והנושא הזה של היכולת המיוחדת הזאת של לראות גם במציאות לא רצויה, שלפעמים יש פה עניינים מחיים קודמים. עכשיו תראו, להגיד הרבה פעמים עניינים מחיים קודמים או מבלבולים, זו יכולה להיות בריחה. אז לכן, אני אומר פה, הכלל הוא פשוט. בן אדם עושה מה שהוא יכול. אבל במקום שזה לא הולך, פה רבי נתן אומר, אל תתמרמר על הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זו מיומנות דו-צידית. מצד אחד לא להתמרמר על הנהגתו, מצד שני, כל שביכולתך עשה. במקום שאתה בעצמך מזהה שחסר אונים מול זה, מול זה, זה העניין של להכניס את האמונה. וליקוטי מורן קנ"א, רבי נחמן מדבר על המושג יעשה את שלו ולא אכפת לו. מה זה אומר יעשה את שלו ולא אכפת לו? זה מושג שנקרא יעשה את שלו וירפה. מה? כן. על יעשה את שלו. דיברנו על זה פעם שהמושג הזה, עכשיו יעשה את שלו, זה קשור למושג ערך הפעמים. אנחנו אומר שערך הפעמים זה סבלנות שהיא קשורה באמונה. וגם את הביטוי ערך הפעמים היום הזכיר לי הרב בזנסון בהקשר של נשימה. גם את העניין הזה של איזה גיבור הכובש את יצרו, שיש שם פסוק שנאמר, טוב, ערך הפעמים מגיבור ומושל ברוחו. שוב, הנשימה זה רוח. מושל ברוחו מלוקד עיר. שני העניינים הללו הם הרבה חשיבות. טוב, ערך הפעם מגיבור, המושל ברוחו, מלוקד עיר. עכשיו הזכרתי את זה בהקשר של ערך אפיים. אנחנו נדבר על כך שהאמונה זה אריכות אפיים. זה סבלנות שבאה מתוך אמונה. סבלנות שבאה מתוך אמונה. והסבלנות הזו היא גורמת לבן אדם לא פסיביות, אלא אומר עושה את שלו. ולא אכפת לו. המילה לא אכפת לו בעברית מודרנית, זה נשמע כמו זלזול. אבל בהיבט הרוחני זה תעשה ותשחרר, תרפה מהתוצאות. איך פעם זה אתה פועל, אתה זורע, ותן לקדוש ברוך הוא לעשות את זה הלאה. יעשה את שלו ולא אכפת לו. אז כשאומרים את הביטוי הזה, יעשה את שלו ולא אכפת לו, דיברנו על זה שיש ארבע אפשרויות סביב זה. יש יעשה את שלו ואכפת לו, ויש יעשה את שלו ולא אכפת לו. ויש, לא יעשה את שלו ואכפת לו, ויש, לא יעשה את שלו ואכפת לו. כל זה קשור למושג ערך אפיים. זאת אומרת שערך אפיים, אם אנחנו חוזרים לתחילת הדברים, על הנשימה, וגם עוזר לי לראות מה אני יכול לעשות. זה מרחיב לי את המבט, אם בן אדם שלא נושם, לא נושם, כוונאי לא נושם מספיק, או לא נותן תשומת לב לנשימה, או לא מכבד ולא מייקר את הנשימה. אז התודעה שלו מצומצמת, הוא רואה רק את התמונה המאוד חלקית. ולפעמים ערך הפעם זה גם אף ארוך, זה נשימה ארוכה. משהו מתרחב, גם העושה את שלו מתרחב. הוא פתאום רואה שיש יותר דברים שהוא יכול לעשות. מה אני יכול לעשות בהיבט הזה? איזה דברים אני יכול לפעול בהיבט הזה? אז לשאול את עצמי מה אני יכול לפעול, ולשאול את עצמי עוד שאלה, מה פעלתי ואני משחרר את התוצאות. זאת אומרת, אני לוקח אחריות על העשייה, ואת התוצאות משאיר לידי הקדוש ברוך הוא. בעצם זה כל יום לשאול את עצמי מה זה עושה את שלו. עושה את שלו זה אגב סובל כמה ביטויים. זה גם עושה את העמידה שאפשרית לו, עושה את שלו. אבל עושה את שלו זה גם לעשות דברים שהם באמת נוגעים אליי. לפעמים בן אדם אני יודע עובד במשהו שהוא לא שלו, שהוא לא עושה את שלו. עושה את שלו. אז גם בנושאים שנראה שהם חסומים לגמרי, לשאול מה בכל זאת אני יכול לעשות באותו עניין. אז רבי נתן הזכיר פה תפילה. והזכיר התבודדות, ומראו בזשון הבאתי שעושה את שלו לראות האם נשמתי מספיק על הנושא. זה הבאת חדש, כפי שאומרים, התבודדת על זה, זה שיח ברסלבים קובל. אז מה היום אנחנו נשאל? נשמת על זה? אחד הדברים שרבי נהרן נדבר עליהם הכי הרבה, גם הזכיר לי את ה... שאלתי אותו איזה תורה... בליקוטי מוהר"ן, אני רוצה פשוט להגיד את הניסוח של השאלה, יותר משמעותית בעיניי, אני לא רוצה להגיד הכי חשובה. אז הוא אמר שזה ליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה ח', שזה הדרשה האחרונה של רבי נחמן נשא בימי חייו, ויש תיאור שהוא ממש עושה מסירות נפש להעביר את הדרשה, שהוא כבר מאוד היה חולה וירק המון דם, ו... היה צריך, זה היה מאמצים מילאיים. והטקסט הזה מדבר על התחדשות, הטקסט הזה מדבר על המוכיח הראוי, איך בעצם להוכיח בן אדם ולעזור לו לגרום להשתנות, ולא להוכיח בן אדם ולגרום לו להיסגר ולמרוד כמו שקורה בדרך כלל. אז הוא הפנה את תשומת ליבי שבפסקה, בטקסט הזה, שהוא טקסט ארוך, בתורה ח' חלק ב', זה מחולק לפסקאות, אז בפסקה י"ב נאמר כך, וזה בחינת הריאה. הריאה זה בעצם איבר הנשימה. כשמזג הריאה בשלמות נמצאים בכל הבחינות הנ"ל. אם תשאלו מה זה כל הבחינות הנ"ל, אז הוא אמר זה בעצם כל הדרשה של רבי נחמן הארוכה שידועה בשם סימן ח' בחלק ב' שכותב מורן, הכל מתומצת בפסקה י"ב. אז גם אם לא פירטנו מה זה, וזה בחינת הריאה, כשמזג הריאה בשלמות נמצאים בה כל הבחינות הנ"ל. אחרי זה אומר, לבחינת, כצינת שלג ביום קציר, כן ציר נאמן לשולחיו. זה פסוק מאוד מעניין, יום קציר זה בא לבתי יום חמסין, אז אומרת, תחשבו שביום קציר פתאום מארגנים לנו איזה מזגן שמימי שנותן את האווירה של צינת שלג. אומרת, כפי שהנעימות, זה פסוק ממשלי, כצינת שלג ביום קציר, כן ציר נאמן לשולחיו. ככה גם כן שליח נאמן, אם שלחת שליח נאמן, אתה יכול להיות שקט. אם אתה שולח למשימה חשובה שליח שאי אפשר לסמוך עליו, זה בעיה. אז הוא רומז פה, וצינה וקרירות הוא בחינת הריאה, כי הריאה מקרר חרמות הגוף, כי למלא כנפי ריאה דנשים הליבה וליבת כל גופני, קורא את זה במיעוט של להעביר מסר, הוא אומר, הנשימה היא השליח שלך, היא השליח להרחיב את התודעה ולהביא מידע חדש. אחרי זה הוא אומר, שלמות הדעת הוא בחינת הריאה. ועדיין הוא מרחיב על זה. אז זה בהקשר שערך הפעם אומר בעצם שגם לנשום, אם אני נושם מתוך מודעות, אני בכל רגע ורגע מחבר את עצמי לחיוניות האלוקית, להנשמה האלוקית. אפשר לדבר הרבה על נשימה, אמר לי שהוא קרא איזשהו ספר על מיינדפולנס עכשיו, אומר, דיבור כל כך יפה והרבה על נשימה בלי להזכיר את הקדוש ברוך הוא. אני כבר ליבי גז בזה, אפילו לא הבנתי מה הוא רוצה. זאת אומרת, הבנתי ותהיתי בליבי איך הוא עוד, איך זה עוד מפריע לו. אבל, אם אנחנו מכניסים בהתכוונות שהנשימה, האוויר, זה אור יוד. המילה אוויר זה אור, ויוד זה ספירת החוכמה, כאילו האנרגיה האלוהית שמחיה אותנו. כן.
הנשימה שהוא מדבר עליה, זה הנשימה כמו
שהמייקפולנס מדבר, או שנשימה בכלל היא טובה. גם אם אתה עדיין, הרי המייקפולנס מדבר, לנתק את עצמך, זאת אומרת, יש הרי אתה מחשבה על זה, ופה גם אתה ממשיך לחשוב תוך כדי נשימה, השאלה איזה נשימה הוא מתכוון. בזכות זה שלא פירטנו, זה אומר כל מה שתעלה על דעתך וימצא בעיניך ותמצא בזה תרגול מועיל, על זה הוא מדבר, תרגול מועיל. כן? תנשום על זה. עכשיו, אם גם את הנשימה, תראו, נשימה מועילה גם אם בן אדם הוא אתאיסט, יש לתרגל ירא ברכה. אבל אם הוא נושם איזה מתוך אמונה, ויפר באפיו נשמת חיים. נשום על זה. נשום. אפשר לשלב, אפשר לנשון. זה כאילו שילוב של לנשום ולישון. אז מה דיברנו עד עכשיו? התחלנו את השיעור לדבר על ההנחה. מתוך חיי מוהר"ן באיזה אות?
ל"ז.
יש עוד אפשרות, מה זה ראשית אבות הללו? פשוט שתזכרו את זה, לב זהב. זה ביטוי למישהו שיש לו לב טוב, נכון? יש ידי זהב, יש לב זהב, יש דגי זהב. זה אפשרויות. שם הוא דיבר על כך שמי שרוצה לשוב לשם צריך להתחדש. הוא אומר, ההנחה היא מחדשת. גם בלי להביא לגמרי את כל הרציונל, אומר ההנחה היא מחדשת. נשימה היא מחדשת, וגם הוסיף שעל ידי זה יכול להיות גוף חדש, לא רק, כי בכל מהות רוחנית חדשת. אחרי זה, לאן הלכנו? איזה הלכנו על... מה אתה אומר?
משפט.
הלכנו על העניין של המשפט. הזכרנו שלראשונה דיברנו על הנושא בשיעור לפני מספר שבועות. רב נחמן אומר שיש עירות נפולות, שזה בעצם פחדים וחרדות, והתיקון שלהם, כפי שהוזכר בהרחבה, זה תיקון המשפט, שבן אדם עושה חשבון נפש וסקירה של התנהגותו ומתקן את מה שצריך. והיום רבי נתן הוסיף עוד שלושה היבטים. היבט אחד זה ממש מערכת המשפט, ובתוך מערכת המשפט הוא דיבר על העניין שכשעושים משא ומתן שזה יהיה באמונה. ואחרי זה היבט השני היה... מה? נדון את חברו לקו זכות.
אין לו
לערער
על
מידותיו של קדוש ברוך הוא. אחרי זה, הדבר השלישי זה לא לערער על מידותיו. ושם הוא הרחיב רבי נתן בעניין של לערער על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שלפעמים הכאב, בעצם לפעמים כשבן אדם יש עליו כביכול דין, מצב לא רצוי בחייו, אז הוא רואה בזה שיבוש. זאת אומרת, שיבוש של איזשהו אידיאל, שיבוש של איזה איזון רצוי. אז שם עובדה אתה אומר, תדע לך שהשיבוש של האיזון רצוי, לפעמים זה תוכנית האימונים שלך. זה תוכנית ההתקרבות שלך, דווקא הנקודה הזאת. מה עוד הזכרנו? אחרי זה דיברנו על העניין של יעשה את שלו. על היעשה את שלא אכפת לו, הזכרנו את זה בעקבות הדיבור של רבי נתן, שדיבר על לבכות לשם, ושגם אם התפילה לא נענית, היא עצמה יוצרת התחברות. אבל אמרנו, זה לא במקום, זה לא במקום לעשות מה שאפשר. ומהמקום הזה הגענו לדבר מתוך סימן קופנה, יעשה את שלו ולא אכפת לו. והרבה פעמים בן אדם, במתח ודאגה מאיזה נושא, בחייו, כי הוא לא עשה עוד את שלו. אפשר לשאול את עצמי בהרפיה, לא מתוך נוקשות. מה אני יכול לעשות עוד בעניין הזה? יש פעמים שבן אדם שואל את עצמו מה אני יכול לעשות, ועולה תשובה, אבל התשובה הזו מלווה במתח. זה, לא על זה נאמר. אתם יודעים למה? כי יעשה את שלו, ולא אכפת לו, זה הכוונה היא תעשה ותרפא. אבל אם אתה מתוח, אי אפשר להגיד לך, תהיה מתוח, תעשה ותרפא. הצלחתם להבין את הרציונל? לשאול את עצמי, מה עוד אני יכול לעשות בנושא? עשייה שאינה מלווה במתח. קודם כל, איזה דברים פשוטים בנושא שאני רוצה לראות פה שיפור. כמעט יצא לי שיפוט, או שיבוט. וגם פה לשאול את עצמי, האם עשיתי מה שאני יכול? ותזכרו לשאול את עצמי, האם עשיתי מה שיכול, זה לא שאלה של קפדנות. זה שאלה של סקירה. לשאול את עצמי, מה אני יכול לפעול בעניין? אפילו משהו מועט. יעשה את שלו ולא אכפת לו. ואמרנו שכל זה, רבי נחמן מדבר על הרעיון הזה תחת הכותרת של ערך אפיים. אז אמרנו, ערך אפיים בפשטות שקוראים את הטקסט, זה מדבר על סבלנות, אבל לאור מה שדיברנו היום, ערך אפיים זה לנשום על הנושא, אתם יכולים לבחור איזה מנת תרגול של נשימה, ולשאול את עצמי, מה אני יכול עוד לעשות בעניין? וגם הסמיכות הללו של שני הטקסטים בליקוטי מורן, קוף נון דלת מדבר על העירות נפולות, ששם נדבר על שישפוט את עצמו. וקוף נון דלת מדבר על ערך אפיים ויעשה את שלו, אז לפעמים חלק מלשפוט את עצמו זה לשאול, מה עוד אני יכול לעשות? אבל מה עוד אני יכול לעשות שתואם את מידתי, שזה נקרא יעשה את שלו? כי אם אני מנסה לעשות משהו שמכניס מתח, זה אומר שזה כרגע עוד לא שייך אליי. אני בעצם רוצה לפעול, רוצה לראות מה שייך אליי, אבל שיבה בנעימות. אז אם עוד נקשר את זה, אז נגיד חלק מהמשפט שבן אדם עושה לעצמו, לשאול את עצמו האם נשמתי מספיק היום. בעצם זה המסר שיצאתי מהביקור שם היום. אני לא יודע מה ואיך, אבל תתמקד יותר בנושא של נשימה, לא יודע, תכין עליו עוד שיעורים, תקרא עליו עוד חומרים, תתרגל אותו יותר, תחיה אותו יותר. יש שם עניין רב משמעות. קשר עם הנשימה זה מפגש עם הנשמה. שיעורי בית.
שיעורי בית האלה כולם יעשו.
מה נותן לך את הביטחון שככה יקרה?
אם אנחנו רוצים לחיות, אנחנו חייבים לשאול.
נכון. אז קודם כל חשוב לציין שאמרת משהו נכון, שכל אחד, בין שניתן את ההוראה הזו, בין שלא ניתן, בין שהוא יקשיב לשיעור, בין שלא יקשיב לשיעור, הוא ינשום. אז מה בכל זאת נוסף בשיעור על פני הנשימה הטבעית, הספונטנית של כל אחד? זה בעצם להרחיב אותה את הנשימה. זאת אומרת, להעלות אותה עוד שלב מעבר למובן מאליו. או לתת את המודעות שלנו לעניין הנשימה. והרבה פעמים זה ממש יכול להיות פתרון לדילמה בלתי פתורה, לנשום על הדבר. לנשום את ה... תור השם. תוצאות מובטחות למתמידים. איזה תוצאות? לא אמרנו, אבל תוצאה כלשהי בוודאי תגיע. תודה לידכם. המשך שבוע מבורך וקסום.
תודה רבה.